אנחנו נתחיל מסמך עמוד ב', אנחנו באמר רבי חנינה. קטורת שחפנה קודם שחיטתו של פר לא עשה ולא כלום. אנחנו עדיין בעניינים של כהן שעשה את עבודה שלו כסדר. דיברנו עצמו שיש מחלוקת רבי יהודה רבי נחמיה. רבי יהודה סובר שזה רק מדובר על עבודות שהוא עושה בבגדי לבן בפנים, ולא בבגדי לבן בחוץ, והלאה. ורבי נחמיה אומר שגם הדברים הנעשים בבגדי לבן מבחוץ, כשדיברנו לא ברור האם מבחוץ זה בהיכל, או ממש בחוץ, ליד המזבח החיצון, רק, כאילו גם עבודות אלו מעכבים לפי הסדר. אז עכשיו נביא מקרה שיש לנו עבודה שנעשה בחוץ, אוקיי? ורואים שזה מעכב, אז איך אנחנו נסביר את זה? אמר רבי חנינא, קטורת שחפנה קודם שחיטתו של פר, לא עשה ולא כלום. כמן, אז כפי מי זה הולך? זה לא כרבי יהודה, נכון? זה כנראה לא כרבי יהודה, למה? דאי כרבי יהודה, האמר כי כתיב החוקה בדברים הנעשים בבגדי לבן מבפנים הוא דכתיבה. כן, מה הבעיה כאן? עכשיו זה קצת בעייתי. כן, פה נשמתי טבלה. הוא שוחט את הפר ואז הוא חופן את הקטורת. מה זה חפינה? נכון, הוא שם את ידיו בתוך הקטורת, לוקח את הקטורת ואז הוא מכניס את זה בפנים. עכשיו, מה הבעיה כאן? על איזה מהם הם מדברים? שהם לא, שהם בבגדי לבן הנעשים בחוץ? על שחיטת הפר או חפינת הקטורת? אוקיי? אז יש שני פירושים כאן. אוקיי? רש"י אומר שהוא מדבר על שחיטת הפר. וזה העניין שנעשה מבחוץ. אחרים אומרים לא, גם חפינת הקטורת נחשב בחוץ. יש כאלה שכנראה רש"י תופס את העמדה, למרות שחפינת הקטורת נעשה בחוץ, זה בשביל הקטורת, אז ברור שזה חלק מבגדי לבן הנעשים בפנים, כי זה רק הכשרה לעניין של הקטורת. אבל זה לא ברור, אוקיי? אכן אני אומרת, הסוגיה הזאת מתפרשת בשני כיוונים. אז כאן הם אומרים, קודם הם אומרים, כנראה זה לא כרבי יהודה. עכשיו אומרים, אפילו תמה רבי יהודה. איך אפשר לפרש את רבי יהודה? צורך פנים, כי פנים דמי. אוקיי, עכשיו, וכאן השאלה. האם הם מדברים על הקטורת, שצורך פנים, כי פנים דמי, בגלל שהקטורת, מכניסים את זה פנים, אז זה בשביל העבודה שנעשתה בקודש הקודשים, זה נחשב צורך פנים, ואם כן, אפילו רבי יהודה יגיד שחפינת הקטורת הסדר כן מעכב. אבל רש"י מסביר לא, זה כבר ברור מאליו שזה מעכב. השאלה זה שחיטת הפר. ואז הוא אומר, לפי זה, הגמרא אומרת בעצם, גם שחיטת הפר, למה שוחטים את הפר? כדי להכין את זה, כדי שאפשר לעשות הזאות אדם בפנים. אז אומרים שגם זה, כאילו גם זה אפשר להסביר שזה צורך פנים כפנים דמי. אז יש שתי הבנות של הסוגיה, האם הם עונים על השאלה של הפר, או האם הם עונים על השאלה של חפינת הקטורת. או האם חפינת הקטורת ברור מאליו, וזה רק עניין לגבי ה... לא ברור מאליו שזה נחשב כפנים, ורק שחיטת הפר, האם זה השאלה. אוקיי. עכשיו אומרים תנן. אם עד שלא גמר מתנות שבפנים נשפך הדם, יביא דם אחר ויחזור ויזה בתחילה מבפנים. ואם איתה, יחזור ויחפול מבעי אלה. עכשיו הם מביאים קושי על זה. ואומרים, מה כתוב במשנה שלנו? אוקיי? כאן אפשר ללכת לפי הטבלה. אוקיי? אז יש חיטת הפר, יש חפינת הקטורת. אוקיי? במקרה, פה נעבור. אוקיי? במקרה שהוא לא עשה בסדר הנכון לפי התור אמצעי כאן. אז הוא שוחט את הפר, הוא חופן את הקטורת. הוא עושה הזאות הדם, ואז נשפך הדם, נכון? אז מה הוא צריך לעשות? לשחוט את הפר מחדש, ולעשות חפינת הקטורת מחדש, כאילו להתחיל את הכל מההתחלה, ולעשות את הכל לפי הסדר הנכון. הפר, אז חפינת הקטורת, ואז הזאת הדם. עכשיו, במשנה שלנו, מה היה כתוב? היה כתוב, יביא פר אחר, כן? יביא דם אחר, זאת אומרת, שהוא שוחט פר חדש, ויזה, ולא כתוב, ויחפור מייסה גם את הקטורת, ויעשה, נכון? אוקיי? אז אומרים, בקטורת לא כמיירה. מה זאת אומרת? בדי צריך להקטיר קטורת, הם רק לא התייחסו לזה. כל השאלה של משנתנו זה, כשהוא חוזר להזעות, מאיפה הוא חוזר, נכון, להתחלה או לאמצע וכו', אבל ברור שהוא יצטרך לעשות את כל המהלך של הקטורת. אוקיי, רציתי להגיד משהו?
כן, אני כבר רציתי להגיד את זה לפני כמה ימים, שזה יותר העניין שדיברו על זה שיהיה לך יביא גם אחר. קודם כל, אני לא יודעת לגבי הפער, אם בוחרים אותו מראש, זה לא שאפשר פתאום סתם ללכת, אני אשפח אדם, נלך ונשחט פר חדש, מאיפה, ומה, מאיפה הפער, אבל הסעיר, כי גם כתוב על הסעיר, שאם נשפח דם הסעיר, אז צריך...
יפה, נגיע לזה, שהם יעשו גורל חדש.
כן, זה ממש בעיה, כי... הסעירים באמת נבחרו לעומת הפעם.
נכון. אז יהיה התעסקות בזה בסוף. הם מדברים על כך שצריך גם לעשות הגרלה חדשה, אם זה קורה. כן, ממש צריך להתחיל מההתחלה.
כזה אומץ ויש קצב זמן, פתאום אי אפשר סתם ללכת ולהגיד הולכת, תבחרו פער.
נכון. אז בוא, יכול להיות, בהחלט. אני לא ראיתי התייחסו לזה, אולי נראה בהמשך, אבל לא יודעת. אבל כמו שהיה כהן גדול אחר, אני מתארת לעצמי שהיו פרים וסעירים ומוכנים לעבודה. אם כבר מפרישים בן אדם להפריש בהמות, אני מתארת לעצמי שהיה להם סטאק.
אז יש לכם שאלה, אם הם בוחרים את זה,
משהו
להם
הקדש,
יש להם
פגישה. לא, הם לא בחרו אותם, הם עם waiting, נכון? לא, באמת, אני מתארת לעצמי, כי אחרת את צודקת, כאילו אין דרך אחרת.
כן, אבל גם, איך שאני מכירה את הראש של הגמרא, אז אם הם עומדים בצד, אז הם יכולים להגיד, אולי בחרו, זאת אומרת, כי כשצריך לבחור, אם בחרו שני סטים, אז יכולים ללבט אם זה הסט הזה, או עם הכוונה, או אם זה...
אוקיי, אז זה חלק מההתעסקות שלנו עכשיו. כאילו, האם הפער הזה מבוטל לגמרי? האם אפשר להחשיב חלק מהעבודות שעשינו איתו? זה חלק מהשאלה כאן. בדיוק העניינים שמעסקים אותך, אני חושבת שזה מה שעומד מאחורי ההתעסקות שלהם. אוקיי? טוב, אמר אולה. שעיר ששחטו, כאן מגיעים לשעיר שם, ששחטו קודם מתן דמו של פר. לא עשה ולא כלום. אוקיי? בדרך כלל, שוב, אני שמתי בטבלה את הסדר. אוקיי? טבלה שנייה בדף. שוחטים את הפר, אוקיי? כל זה חזרה. מקטירים את הקטורת, נכון? מזים את הדמים של הפר בפנים, יוצאים החוצה, שוחטים את השעיר, מכניסים את הדם בפנים ומזים את הדם בפנים, אז עושים, כתבתי הזעת דם סעיר פעמיים, סליחה, זה טעות. הזעת דם הפער, הסעיר בפנים, ואז עושים, פשוט יש משהו נוסף כאן. ואז מזים פער בהיכל, ודם הסעיר בהיכל, נכון? ואז סביב המזבח, אני לא כתבתי את כל השלבים, אוקיי? עכשיו, מה קורה כאן? הוא עושה שחיטת הפער, הוא מפטיר את הקטורת, ובמקום שהוא מזה דם הפער, אוקיי, אני בתור השני של הטבלה, הוא שוחט את השעיר ואז מזה דמים של פר. אוקיי? אז יש בעיה. אז מה הוא צריך לעשות? לשחוט שעיר חדש לפי אולה, לא עשה ולא כלום. הוא שוחט שעיר חדש ואז מזה דם השעיר. אוקיי? הוא כבר איזה דם הפר, זה לא מפריע לנו. כאילו, זה שדיברנו על זה אתמול. זה שהוא שחט את השעיר בזמן הלא נכון, זה רק בעיה לגבי השעיר. הפר בעצם כרגע בסדר הנכון, כי אנחנו מוחקים את שחיטת השעיר, אוקיי, אולי הייתי צריכה לשים קו באמצע שם, אוקיי? אנחנו מבטלים את זה, ובעצם הוא צריך להעביר שעיר חדש ולעזור את הדמי. עכשיו, אז מה קורה כאן? הוא אומר, לא עשה ולא כלום. עכשיו אומרים, יש בעיה, כי במשנה כתוב, הקדים דם השעיר לדם הפר, יחזור ויזה מדם השעיר אחר דם הפר. ואם איתה, ואם באמת מה שאנחנו אמרנו, יחזור וישחוט מבעלה. הם לא אומרים שצריך לשחוט שעיר חדש, אוקיי? הם אמרו רק, כן? אז בעצם בואו נסתכל בחלק, בתור האחרון. אז הוא שוחט את הפר, מקטיר את התורת, שוחט את השעיר, מזה דמים של פר בפנים, כנראה, ואז לפי המשנה, לא כתוב שהוא שוחט שעיר חדש, רק כתוב שהוא מזה דם שעיר מבפנים. אוקיי? קצת קשה כאן, כאילו מאיפה לא דמים אם הוא לא שוחט שעיר חדש. אז אולי זה הכוונה בעצם, שהוא שחט שעיר חדש. הם פשוט לא אומרים את זה, כי ברור שצריכים לשחוט כדי לקבל דמים. אבל זה לא מה שמפרשים כאן. הם עונים תשובה אחרת. מה הם עונים? תרגם אולה במתנות שבהיכל. הוא אומר שמשנתנו לא מדבר על הזה, שהוא שחט את השעיר לפני שהוא יזה את הדמים של פר בפנים, אלא מדובר בעצם שהוא שוחט את, הוא בעצם, אוקיי, בוא נמחוק את שחיטת הסיר כאן, אוקיי, שכחתי לשים בצורה אחרת, הוא מזה דמים של פר לפי הסדר, ואז שוחט את הסיר, ומזה דמים של סיר, רק שנייה, במתנות שבאחר אז יוצא, כן, ואז הוא מתבלבל, שחיטה, סיר ששחטו קודם מתן דמו של פר בפנים, של פר בחוץ, הוא מדבר על, רק שנייה, לפי זה, משהו חסר לי כאן. נכון. אוקיי, כן, זה מה שקשה לי. כתוב כאן במשנה, שעיר ששחטו קודם מתן דמו של פר. הכוונה לא שהוא שחט אותו, הכוונה שהוא היזה אותו. אוקיי? ובמה מדובר? לא ב... לא ב... אוקיי, טוב. עשיתי את הטבלה במהירות הזאת. לא עשיתי את זה בדיוק מדויק. אוקיי, אז בעצם מה הוא עושה? הוא כן שוחט את הפר, את הצעיר במקום, אוקיי? הוא היזה את הפר, את הדמים של פר, שוחט את הצעיר, מזה דמים של צעיר בפנים, אוקיי? ואז כשהוא מגיע להיכל, הוא מהפך את הסדר. הוא קודם מזה צעיר, ואחר כך מזה פר, אוקיי? זה הבעיה. אוקיי? מדובר, זה הכוונה, במתנות שבהיכל. מתנות זה מתן דמים בהיכל, נכון? אז דווקא בזה מדובר. עכשיו, מה שהיה לי קשה, זה לא בדיוק, כי כתוב שעיר ששחטו קודם מתן דמו של פר, זה לא בדיוק הפשט כאן, כן? אבל הוא מתכוון שהוא מתעסק בשעיר לפני הפר בדמים שבהיכל, אוקיי? וכן אמר רב אפס, במתנות שבהיכל. גם רב אפס תרגם ככה, יש השואלים, מה המוטיבציה של רב אפס גם לתרגם ככה? כאילו, אולי אנחנו מבינים כי זה... סליחה, לא, אני מתבלבלת. לא. סליחה, אמרתי את זה, אוקיי, אין בעיה. אולי בעצמו דיבר על השחיטה. המשנה, הוא מתרגם את המשנה. המשנה לא דיברה על, על שחיטה. כן, מה כתוב במשנה? הקדים דם שעיר לדם הפר. המשנה דיברה דווקא על דמים, אז אנחנו חשבנו בהתחלה, סליחה, אין בעיה בכלל, אני פשוט דיברתי עכשיו. אין בעיה, המשנה דיברה דווקא על הזעת דמים, ולא על השחיטה בכלל, נכון? אז אנחנו חשבנו, יש שחיטת השעיר ממוקם באמצע ההזעות, נכון? באמצע ההזעות בפנים. זה איפה, נכון? בין זה לזה. אז כשדיברנו שהקדים דם שעיר לדם הפר במשנה, חשבנו שמדובר כאילו הפשט, שמדובר בהזעות בפנים, אוקיי? ולכן יש בעיה. למה לא כתוב, אם הוא שחט את השעיר קודם, אז הוא יצריך שוב לשחוט שעיר, ולא כתוב שהוא שוחט את השעיר במשנה. אז ככה אולה מתרגם, שמדובר לא בהזעות, כשהמשנה אומרת את המילים תשמעו, המשנה אומרת, הקדים דם שעיר לדם הפר, יחזור ויזה מדם השעיר אחר דם הפר. אם הוא טעה ועשה הזעת השעיר בהיכל, לפני הזעת הפר בהיכל, אז מה הוא יעשה? אחרי שהוא מזה בפר, הוא יזה שוב מזה בשעיר. ואז לא צריך שעיר חדש גם, למה? כי כבר יש לו דמים. זה לא שנשפך הדם, כמו שראינו במקרים אחרים, וזה לא שהוא שחט את השעיר לא בזמן הנכון, הוא דווקא עשה את זה בזמן הנכון. ולכן, כך מתרגם. אולה, ויש בפרשים למה, מה המוטיבציה של רב אפס, ואני אעלה את זה כשאלה. כאילו, למה הוא אמר, למה הוא צריך להגיד? כאילו, אולה, אנחנו מבינים, הוא צריך לסדר מה שהוא אמר. שעיר ששחטו קודם מתן דמו לא עשה ולא כלום, ואם כן, הוא צריך להסביר למה לא כתוב שהוא ישחוט. אוקיי, גם רב אפס אמר כך. וכן בהיכל וכן במזבח. אוקיי, אם זכור לכם, במשנה, הייתה מחלוקת בעצם, או כן, האם, בואו נקרא את זה בפנים, אם עד שלא גמר את המתנות שבפנים נשפך הדם, אנחנו חושבים למקרה שנשפך הדם, נכון? אז לפי דעה, תנא קמא יביא דם אחר ויחזור בתחילה מבפנים, נכון? הוא צריך להביא דם חדש ולהתחיל בהתחלה מבפנים, וכן בהיכל וכן במזבח הזהב. זאת אומרת שההזעות כולם נחשבים כמכלול אחד, ואם כן, אם נשפך הדם באמצע אחד מהתהליכים של ההזעות או מתן דמים, אז מה הוא צריך לעשות? שוחט בהמה חדשה ומתחיל את המהלך הזה או במזבח הזהב או בכפורת או בפרוכת. הוא מתחיל את ההזעות איפה שהוא הפסיק מההתחלה של אותם דמים, אוקיי? ואז ואז רבי לזר ורבי שמעון חוקים ואומרים ממקום שפסק משם המקום. אם הוא כבר עשה מתן דמים על שתי קרנות, אז הוא ממשיך מהקרן השלישי. הוא לא צריך לחזור להתחלת המתן דמים לדוגמה, או ההזעות, הוא פשוט ממשיך מאיפה שהוא עצר. Okay? היום נדבר קצת על זה. Okay. תנו רבנן, בכיפרת מקדש הקודש, okay? זה, okay. עכשיו אנחנו נדרוש את הפסוק הזה שראינו אתמול, בכיפר את מקדש הקודש ואת אור מועה ואת המזבח יחפר, ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יחפר. אוקיי, זה הפסוק, זה מויקרא ט"ז ל"ג. לא הצלחתי לשים את כל הפסוק בדף, אבל רוב הפסוק בדרשה כאן. אז כאן הם ידרשו, כמו שיש בטבלה, כל חלק של המשפט הזה. אוקיי? בכיפר את מקדש הקודש, זה לפני ולפנים. אור מועה, זה היכל. מזבח כמשמעו, שזה המזבח החיצון, יחפר אילו עזרות, כאילו לא רק אזור המזבח, אלא גם עזרה, הכהנים כמשמען, מדובר על הכהנים, עם הקהל אילו ישראל, יחפר אילו הלוויים, יש שאלה למה הלוויים בנפרד, כאילו מה, הם לא חלק מישראל? אז יש שאומרים אולי כי אין להם נחלה, אז הם נחשבים בנפרד, יש ברייתא עם נוסח אחר, במקום אחר, ששם כתוב לא הלוויים, אלא העבדים. מעניין, כן? שמי בחוץ, האם זה עבדים, האם זה לוויים, הושבו כולם לכפרה אחת, שכולם מתחפרים בסעיר משלח בשאר עבירות. Okay, עכשיו רש"י מפרש כאן, ויש כאלה שמתווכחים עליו, שבעצם הנושא כאן, שכל אזור, כל איפה שהוא עושה את הדמים, okay, שמדובר בקודש הקודשים, הזעות, כן, הזעות בפנים, הזעות בכפורת, סליחה, בפורת, כאילו, זה הראשון, הזעות בכפורת. שני, הזעות בפרוכת, בהיכל. שלישי, מתן דמים, כן? זה ה... ואז, כן, במזבח, מדובר בשפיכת השיריים, ביסוד המזבח, אוקיי? ואז יחפר אלו הזרות, מה הכוונה שם באמת? איפה יש הפעולה הנעשית שם? נמדינו שהדמים מחפרים אותו, כן. לא יודעת על פעולה ספציפית שעושים כאן, אבל בעצם הכוונה שעל כל אזור, אם מישהו נכנס בטעות ועשה, מה קורה? מישהו עובד, כך אומר רש"י, שהנושא כאן, למרות שלא כתוב את זה, זה טומאה. הדברים האלה מחפרים, ההזעות מחפרים על איסור טומאה במקדש, בכל אזור, אוקיי? אז בפנים זה מחפר על מי שנכנס בפנים בטומאה. בהיכל, מי שנכנס להיכל בטומאה. במזבח הזהב, מי שעסק במזבח הזהב בטומאה. והם עשו את זה, מה הבעיה? מי שעושה, מי שעובד עבודה בטומאה במקדש, בשוגג, הוא חייב להביא קורבן, לחפר. מה אם הוא לא יודע? אז בשביל זה הוא מבקש כפרה. למי שלא ידע שעסק בטומאה, עד שהוא יביא את קורבנו, שיקבל כפרה מההזעות, שההזעות יחפרו עליו. כך אומר רש"י. יש כאלה שמפרשים, לא, הנושא זה לא טומאה, הנושא זה בעצם שלכל אזור נחשב כעניין נפרד, כאילו שזה כאילו כפרה נפרדת, אוקיי? טוב, אז אומרים ככה, אז ואז כולם מתחפרים בסעיר המשלח בשאר עבירות. אני חושבת שזה המוטיבציה של רש"י, להגיד יש בשאר עבירות, ויש את העבירות של טומאת מקדש, כן? שזה ההזעות. והסעיר המשלח מטפל בכל שאר עבירות לכולם. רבי שמעון, זה דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, כשם שדם הסעיר הנעשה בפנים מחפר על ישראל בטומאת מקדש וקודשיו, כך דם הפר מחפר על הכהנים בטומאת מקדש וקודשיו. כאן הם מסבירים ככה. בהסעיר הנעשה בפנים לישראל, אוקיי, בואו נזכר. הפר הכהן עושה, נכון? יש שני פרים. יש את הפר של הכהן, ויש, של הכהן גדול, ואז יש את הפר של כל הכהנים. על שניהם הוא עושה וידוי. על הסעיר שהוא עושה מתן דמים שלו בפנים, לעומת הסעיר לעזאזל, אין וידוי. עכשיו בסעיר לעזאזל יש וידוי. אז מה אומר רבי שמעון? בגלל שאין וידוי על הסעיר של העם שנעשו ההזעות בפנים, אז מה הוא מלמד? שלא הוידוי של הפר זה מה שעושה את הכפרה, אלא מתן דמים. אוקיי? ומה, כאילו הוא מחלק בין הבידויים, כאילו הסיום, הבידוי על הסיום השלח, לבין כאילו מה, ומה שנעשה בפנים. אז מה הוא אומר כאן? כשם שדם הסעיר, בוא נגיד ככה, שלא היה שם וידוי, ולכן ברור משם שהוידוי לא זה שבגללה מקבלים כפרה. אז כשם שדם הסעיר שהוא לכל ישראל, הנעשה בפנים מחפר על ישראל בתומעת מקדש בקודשיו, אז כך דם הפר מחפר על הכהנים בתומעת מקדש בקודשיו, בלי וידוי אפילו. כאילו, כן צריך את הוידוי, אבל זה לא מה שמחפר. המתן דמים זה מה שמחפר, כאילו ההזעות והמתן דמים. וכשם שבידוי של סעיר המשתלח מחפר ישראל בשאר עבירות, כאילו מחלקים בין התומת מקדש לבין שאר עבירות. עכשיו, בשאר עבירות מה מחפר? הבידוי. כי הסעיר המשתלח יש שם בידוי. אז כשם שבידוי של סעיר המשתלח מחפר על ישראל בשאר עבירות, כך בידוי של פר מחפר על הכהנים בשאר עבירות. אז מה לומדים? לעבירות של מקדש בטומאה, מי שבא בטומאה, מה מחפר? הדמים. לגבי שאר עבירות, הוידויים. אוקיי? הוא עושה חילוק בין הוידויים ובין הזה, אוקיי? וכל אחד הוא לומד מהשני. תנו רבנה, בחילה מחפר את הקודש. כן, למדנו את הפסוק הזה אתמול, בחילה מחפר, נכון, אם קילה אז כיפר, או אם כיפר אז קילה. כי עכשיו אומרים תושה אחרת, כאילו מחפר את הקודש, זה לפני ולפנים. או מועה, כאילו הקודש, כאן הם דורשים לא את המילה בחילה מכפר, אלא את הקודש, זה לפני ולפנים. או מועד, זה היכל. מזבח כמשמעו, מלמד שכולם כפרה כפרה בפני עצמן. אוקיי? וכאן הם אומרים במפורש שבעצם העניין הוא שכל חלק יש כפרה בפני עצמו. זה מכלול אחד שלם. מכאן אמרו, אוקיי, ומכאן אנחנו מגיעים לענייננו, נתן מקצת מתנות שבפנים בנשפך הדם, יביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבפנים. אוקיי, אם נשפך הדם כשהוא בפנים, אז מה הוא צריך לעשות? אנו הוא צריך לחזור למתנות שבפנים, נכון? לתחילת המהלך של המתנות שבפנים. אוקיי, עכשיו אנחנו נרוץ בחלק הזה, כי זה ממש מספר על כל תהליך ולאן הוא חוזר, אוקיי? אולי זה כבר ידוע מראש, אבל כאן הם מפרשים את זה ממש. רבי אלעזר ורבי שמעון שחולקים, מה הם יגידו? אומרים, אינו מתחיל אלא ממקום שפסק. הוא היה בהזעה שלישית, אז הוא מתחיל בהזעה רביעית, אוקיי? עכשיו, ממשיכים. הוא עכשיו חוזרים לתנא קמא. הוא גמר את המתנות שבפנים. בואו נגיד שהוא גמר, הוא עשה את כל המתנות בפנים בלי שנשפך אדם. בנשפך אדם, אוקיי? אז הוא עכשיו בהזעות של הכפורת. סליחה, אני עדיין תמיד מתעברת אין המושגים. בפרוכת. הוא בהיכל עומד, במזה כלפי הפרוכת. בנשפך אדם, אוקיי? ואז נשפך אדם. יביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבהיכל, אוקיי? אז הוא צריך להתחיל באותו שלב מההתחלה, אבל לא במתנות שבפנים. זה הוא כבר עשה. נתן מקצת...
אבל אין עניין שלא להיכנס להיכל. באופן מיותר
אבל זה לא להיכנס באופן מיותר הרי הוא באמצע, הוא צריך להשלים את העבודה קודם כל יותר אולי בקודש הקודשים זה בעיה פחות בעיה בקודש הקודשים בסדר, אפשר להגיד שזה בעיה אבל מצד שני הוא לא סיים את עבודתו ונשפך הדמים ואין לו ברירה נדבר מה שאת מדברת נראה שמדברים על היתור פעולות, כאילו זה העניין. ולכן הדעה שאומרת שתמשיך מאיפה שהתחלת ונראה את הדרשה שלה מפסוק, כל התפיסה שלהם זה באמת מה שאת אומרת, נעמי, שבעצם אנחנו לא רוצים לחזור פעולות. זה מאוד ברור, הוא צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה. נכון שבאמצע נשפך משהו, אבל הוא צריך לא לעשות דברים מיותרים. Okay? ולכן הוא ממשיך מאיפה שהוא עצר ולא מתחיל את התהליך מההתחלה. Okay, זה כמו אם עושים טעות ב-18 בעמידה. אז יש עניין של ברכות לבטלה. אז האם הוא צריך לחזור להתחלה או לחזור לברכה שהוא היה באמצע? כאילו, זה השאלה עד כמה אנחנו... זה דברים קדושים כמו ברכה לבטלה. כאילו, נכון שמצד אחד לא היה לו מכלול של 18 ברכות. מצד שני, מה, אנחנו נתיר לו להגיד את כל הברכות, הוא כבר אמר אותם, אז יוצא שחור ברכה לבטלה. אז גם כאן, זה מה שאת אומרת. איך אנחנו, הוא יעשה את זה עוד שוב? הרי אסור לו לעשות דברים מיותרים. וזו התפיסה של רבי אלעזר ורבי שמעון. אוקיי. אז עכשיו הוא גמר מתנות שבפים ונשפך אדם, אז יביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבאחר. נתם מקצה מתנות שבאחר ונשפך אדם, יביא דם אחר ויתחיל בתחילה בהיכל, אוקיי? אם נשפך באמצע, אז הוא צריך להביא דם אחר. ולהתחיל מתחילת המתנות שבאחר. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, אינו מתחיל אלא ממקום שפסק. אוקיי, ממשיכים. גמר מתנות שבאחר ונשפך אדם. אוקיי? הוא מסיים את החלק הזה. יביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות המזבח. כן, הוא סיים את ההזעות כלפי הפרוכת. עכשיו הוא רוצה לעשות את המתנות אדם על המזבח הזהב. אז שוב, אם נשפך בין לבין, אז מה הוא צריך לעשות? הוא מתחיל בתחילה במתנות שבמזבח. מה אם הוא נתן מקצת מתנות שבמזבח, התחיל לעשות ונשפך אדם באמצע, יביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות המזבח. שוב, הוא מתחיל מהמזבח מההתחלה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, במקום שפסק הוא מתחיל. גמר מתנות שבמזבח ונשפך אדם, דברי הכל לא מעקבה. עכשיו אנחנו מגיעים לעניין, מה עם שפיכת שאר השיריים ביסוד המזבח? זה לדברי הכל לא מעקבה. אוקיי? זה לא קריטי. אם זה עם השיריים נפלו, אז בסדר, השיריים נפלו. אמר ביוחנן, ושניהם מקרא אחד, שהוא כאן נגיע לעניין שלה, שניהם דושים פסוק אחד. מה פסוק? אוקיי? כאן זה משמות למד פסוק י', זה מה שהבאתי כאן. וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה, מדם חטאת הכיפורים, אחת בשנה, יכפר עליו לדורותיכם קודש קודשים מול השם. Okay, עכשיו, מה הם דורשים? רבי מאיר סבר, חטאת אחת אמרתי לך, ולא שתי חטאות. אתה צריך לעשות חטאת אחת. Okay, זאת אומרת, שלם. Okay? ולא שתי חטאות. אז בעצם צריך לעשות, צריך למחוק את מה שעשו, ולהתחיל מההתחלה שיצא מבהמה אחת. זה העניין. כאילו שהכל יהיה מבהמה אחת. רבי אלעזר, רבי שמעון סבר, חיטוי אחת אמרתי לך, ולא שני חיטויים. כי אתה צריך לעשות את התהליך פעם אחת, ולא לעשות, לא לחזור על מה שעשו, או מה שעשו כבר, אוקיי? אמר רבי, לי חילק רבי יעקב בלוגן. אוקיי, מה זה? עכשיו אנחנו מתחילים נושא חדש. לא בדיוק חדש, אבל הוא אומר, בעצם מה שאמרנו כאן, זה רק לגבי קודש הקודשים. אבל יש מקרים שיש גם הזעות ותהליכים, ומאוד דומה, איפה זה? במצורה. מה עושה המצורה? המצורה צריך להביא קורבן אשם, אוקיי? הוא מביא קורבן אשם, והוא מביא חטאת, כאילו, אבל הוא מביא כבש לאשם. עכשיו, מה הוא עושה? הוא מביא את האשם, והוא, יחד עם זה, הוא צריך להביא לוג שמן זית, אוקיי? עכשיו, מה עושים? זה ביום השמיני שלו. למען הוא צריך להכניס את בון יד עובר עגלו וזה, ואיך הוא יכול, הרי הוא תמה, ואיך הוא יכול, והוא מכניס את זה תוך השער הזה, אוקיי? בעצם, על זה לא נתעסק. עכשיו, בוא נדבר מה הוא עושה. הוא שוחד את האשם, הוא מזה את דם האשם, ואז הוא מתחיל, הוא שם את דם, הכהן שם את הדם על צנוך אוזן הימנית, אוקיי? his earlobe, על בוהן ידו הימנית, his thumb, הגודל, ועל בוהן רגלו הימנית, אוקיי? הגודל של הרד. אז יוצקים שמן, אוקיי? לוקחים לוג שמן, שזה בעצם בדקתי, זה נע בין, זה תלבה, או 300 או 300 ומשהו מיליליטר, שזה כוס וחצי בערך, עד 3 כוסות, אוקיי? זה לא בדיוק ברור כמה זה לוג. הוא יוצק שמן לתוך כף יד השמאלי של כהן אחר. הכהן מחזיק את השמן ביד, ואני לא יודע בדיוק את המציאות, איך הוא בדיוק מחזיק את השמן ביד שלו. לא מצאתי מי שמסביר את זה בדיוק. והכהן שמתהר את המצורה, שם את האצבע הימנית בתוך השמן, לוקח את השמן, ומזה 7 פעמים כלפי קודש הקודשים, לא בתוך, אלא כן, בהיכל, כלפי קודש הקודשים, מאוד דומה. אז הוא, אוקיי, כאן אפילו נקרא את הפסוק, כי זה יהיה חשוב. בואו נסתכל בפסוק, פרק י' לפסוק י' ז', אני הבאתי את זה אחרי פסוק כתב, כי בגמרא זה הסדר, אבל כאן נעשה לפי הסדר של התורה. ומיתר השמן, אוקיי, בואו נקרא אפילו מפסוק י' ב', אוקיי? אני שמתי את הסדר הפוך, כי זה הסדר שזה מופיע בגמרא, אבל אז, ולקח הכהן את הכבש האחד, והקריב אותו לאשם, ואת לוג השמן, והניף אותם תנופה לפני השם. אוקיי? עכשיו מדרגים קצת, אבל ומיתר השמן, השמן שנשאר, נדרוש את המילה יתר, לכן אני... אוקיי? מהשמן שנשאר, אחרי שהוא מזה שבע פעמים, כלפי קודש הקודשים, אשר הכפו, ייתן הכהן על צנוך אוזן המטהר הימנית, והבורן ידו הימנית, והבורן רגלו הימנית, על דם האשם. כאילו במקום שהוא שם את דם האשם, שם הוא שם את זה. ואז, אם נותר לו שמן, והנותר מן השמן, עוברים לפסוק כפתת, אשר הכף הכהן, ייתן על ראש המטהר לפני, לחפר עליו לפני השם. הוא שם את ידו על ראש הכהן, ובעצם שם את זה על הראש שלו. לא הכי נחמד, אבל בסדר. כאילו, הם חושבים על שמן ולא יודע. אוקיי. ננסה לא לחשוב על המציאות באמת. אולי זה יהיה עדיף מדם. אוקיי. אז עכשיו, מה קורה? מה הוא אומר כאן? ולי חילק רבי יעקב בלוגים. מה הוא אומר בעצם? בלוג, כולם מסכימים, אין מחלוקת בין רבי מאיר לרבי אלעזר ורבי שמעון, אלא כולם מסכימים בגלל שכתוב לוג אחד שמן, שאם נשפך השמן, הוא צריך להתחיל מההתחלה. אוקיי? כולם מסכימים, אם נשפך השמן באיזשהו שלב מכל השלבים, הוא חוזר להתחלה ועושה את כל הפעולות בגלל שכתוב לוג אחד שמן. זאת אומרת שהכל בא מלוג אחד. אם כן, הוא יצטרך לחזור להתחלה לפי כל הדעות. אבל עכשיו גמרא לא מסכימה עם זה. והתניא, הרי כתוב בברייתא, נתן מקצת מתנות שבפנים, זה יהיה מאוד, איך אומרים, פמיליאר לכם, אוקיי? מאוד מוכר. נתן מקצת מתנות שבפנים, עכשיו אנחנו מדברים על המצורה, לא מתנות שבפנים של הכהן. ונשפך הלוג, יביא לוג אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבאחד. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים ממקום שפסק ומתחיל. בדיוק אותה מחלוקת. כן, למרות שרבי יעקב אמר שלא, כאן אנחנו רואים בדיוק אותה מחלוקת. גמר המתנות שבאחד, הוא ממשיך, נכון? הוא עושה את הוא מסיים את המתנות שבאחד שהוא מזה שבע פעמים כלפי קודש הקודשים. ונשפך הלוג. יביא לוג אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבבהונות, נכון? הוא לא מתחיל מההתחלה, אלא בחלק הזה. נתן מקצת מתנות בבהונות, ונשפך הלוג, יביא לוג אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבבהונות. אבל אז רבי שמעון אומרים ממקום שפסק ומתחיל. הוא ממשיך, גמר מתנות שבבהונות, ונשפך הלוג, דברי הכל, מתנות הראש לא מעקבות. אוקיי? בדיוק, בדיוק, בדיוק אותו דבר. חוץ לי, אני שמתי לב שיש עניין אחד. לפי הפירושים שקראתי, היביא לוג אחד ויתחיל בתחילה, כולם, סליחה, כשרבי יעקב אמר שכולם מסכימים, ומה הם מסכימים לפי הפשט שם, בגלל שכתוב לוג אחד, זאת אומרת, כל התהליך צריך לעשות בלוג אחד. עכשיו, בברייתא כתוב לא רק שרלז ורבי שמעון חולקים וחושבים שבעצם מתחילים מאיפה שפסק, באיזה הזעה הוא היה, או באיזה, אם הוא כבר עשה בוהן, אז תנוך אוזן, אז הוא ממשיך עם בוהן היה. אלא אפילו רבי מאיר אומר שלא צריך לוג אחד לכל, אלא כל חלק דנים בו בנפרד. אז בעצם, בדרך כלל, המבנה של הגמרא, כשמישהו מביאים הצעה, ואז אומרים לא, חולקים על זה, זה בדרך כלל שונה בדבר אחד, כאן זה שונה בשני דברים. כאילו, אף אחד לא חושב איך שהבינו את רבי יעקב מההתחלה. אפילו רבי מאיר לא חושב שהכל צריך לעשות בלוג אחד, אלא כל חלק נחשב בנפרד, ואם משהו קורה באיזשהו שלב, אז הוא צריך להתחיל מההתחלה. אז בעצם, אם אני הבנתי את הפירושים של רבי יעקב בצורה הנכונה, אז אפילו רבי מאיר לא מסכים עם רבי יעקב, אוקיי? כאילו עם התפיסה שלו, לפי הברייתא. עכשיו, אז מה אומרים? אמר לי, אז נגיד את זה אחרת. שנה רבי יעקב בלוגן. רבי יעקב אומר, זה בדיוק אותו דבר בלוגן, אוקיי? כנראה דובלתם, אוקיי? מה שרבי יעקב אמר באמת, שזה אותו דבר. אמר מר, עכשיו אנחנו ניכנס יותר בפנים לעניין הזה. מתנות הראש אין מעקבות. אוקיי? מתנות הראש לא מעקבות. מי טיימה? אילמה משום, אוקיי, למה מתנות הראש לא מעקבות? כאילו, למה לא צריך לעשות אותם? אילמה מכתיב, והנותר מן השמן. מה כתוב בפסוק הנותר? נותר זה מה שנשאר, זה כאילו לא חשוב. אבל כתוב, אלא מעטה, והנותרת מן המנחה, אצל המנחה גם כתוב, והנותרת מן המנחה. ואנחנו למדנו בעבר שהשיריים של המנחה הם מאוד חשובים, זוכרים? אם במקרה, מה עושים? לוקחים קומץ, נכון? למדנו את כל זה עם הקומץ. לוקחים קומץ, ואם השיריים הלכו לאיבוד לפני שהקטירו את הקומץ, הכל פסול. אז מה רואים? שלמרות שהם נותר, הנותרת מן המנחה, יש להם סטטוס מאוד חשוב. ואם כן, אי אפשר למור מהמילה בהנותר שאין סטטוס חשוב וזה לא מעקב. שוב, זה קצת שונה שם, כי לא דיברנו על כך שהשיריים מעקבים, וזה לא השוואה נכונה. כי מה הבעיה בהשפעה שם? שם מדברים על החשיבות של השיריים לפני הפטרת הקומץ. כאן אנחנו מדברים על השיריים אחרי שכבר עשו את כל התהליכים האחרים. אני רק שם את זה כקושי כאן. אבל כבר רואה אותם כשווים ואומרים, החנמי זה לא מעקבה, סליחה, אלא מעט, נכון, החנמי זה לא מעקבה, כאילו גם שם הם לא מעקבים, ברור שכן. שנה התם דכתיב ומיתר והנותר. מה אצלנו? יש, ומיתר השמן, ואז הנותר מן השמן של היתר. כאילו אנחנו מדברים על השיריים של השיריים. יש כבר מה שנשאר, ויש עוד מה שנשאר משם. זה כבר משהו אחר. אמר רבי יוחנן, אשם מצורה, אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים הלאה. אשם מצורה ששחתו שלא לשמה. באנו למחלוקת רבי מאיר ולעזר רבי שמעון. רבי מאיר אמר, אוקיי, מה קורה אם הוא עשה את השחיטה שלא לשמה? אוקיי, הוא עשה את זה לשם שלמים או לשם עולה, אוקיי, ובדרך כלל מה אומרים לגבי קורבן כזה? הקורבן כשר ומקריבים אותו, אבל הבעלים לא יצאו ידי חובה, אוקיי? אז עכשיו הם אומרים, רבי מאיר דאמר יביא אחר ויתחיל בתחילה החנמי, יביא אחר וישחוט, הוא יביא קורבן חדש. ולרבי אלעזר ורבי שמעון שאומרים, ממקום שפסק משם הוא מתחיל, הכה אין לו תקנה. מה הבעיה כאן? אם הוא צריך להתחיל מאיפה שהוא פסק, מה הוא אומר בעצם? לפי רבי מאיר, כי אם הוא שוחט את הפר שלא לשמע, נכון? סליחה, הוא שוחט את הכבש כאן. כי הוא שוחט את הכבש שלא לשמע. מה קורה כאן? לפי דעת רבי מאיר, נכון שמקריבים את אותו קורבן, כי צריכים להקריב את זה, כי כבר מה שמביאים כקורבן מקריבים, אבל זה לא קשור בכלל למצורה הזאת. מוחקים את זה ומתחילים מההתחלה. לפי רלזר רבי שמעון לא מוחקים את זה. Okay? זה עדיין נשאר וזה נשאר שמו, הוא פשוט צריך להמשיך מאיפה שהתחיל. אבל הבעיה שהוא לא יכול, כאילו לגביהם הם לא יכולים להכפיל עבודה. ובגלל שחיטה שלא לשמה עדיין נחשבת שחיטה ועדיין נחשבת עבודה וקורבן כשר, אז מה קורה אצלם? אין לו תקנה בעצם, הוא תקוע כאן. הוא לא יכול, כי הוא לא יכול להביא קורבן, כמו שנעמי אמרה, אי אפשר סתם להיכנס לקודש קודשים שוב, כאילו זה העניין. שם הוא היה יכול כי הוא לא סיים, אבל כאן הוא כבר עשה את הפעולה, הוא לא יכול לחזור על אותה פעולה, אם לפעולה יש תוקף. לפעולה יש תוקף, כי הקורבן לא נפסל. אם הקורבן נפסל, וזה פסול ואי אפשר להקריב, אז אפשר להקריב חדש. כאן זה לא נפסל, אז אין לו תקנה. מתקיף לרב חיסדא, והאותו כתיב, okay, איפה אותו? בפסוק האחרון בדף שלכם, פרק י' ד' פסוק י' ב', ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אותו לאשם. אוקיי? Okay? אותו הוא מקריב, נכון. הבעיה כאן שהוא צריך להקריב את האשם אותו שהוא לקח יחד עם הלוג שמן. ובמקרה שלנו, הוא אומר שבעצם מה קורה? הוא הקריב, הוא שחט את זה והביא את הלוג, אבל יצא שזה לא לשמה. ואם כן, הוא יביא חדש, זה קושיה נגד רבי מאיר, אם הוא יביא חדש, הרי החדש לא יחד עם הלוג. ואם כן, זה בעייתי. ואם כן, אמור רבי מאיר גם לחשוב שאין לו תקנה, ולכן הם מסיימים בקשיא. אוקיי? אז זה קשיא על רבי יוחנן, שרבי יוחנן אמר שהאשם מצורע ששחטו שלא לשמה, באנו למחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר, והוא טוען שזה באמת לא יכול להיות, כי לפי רבי מאיר גם זה אמור להיות בעייתי, כי אותו הוא לא הביא יחד עם הלוג שמן. ואם כן, זה יוצא בעיה. אבל למרות שזה קשה, מביאים עכשיו ברייתא שמחזקת רבי יוחנן. תניא כבתיה דרבי יוחנן. אשם מצורע ששחטו שלא לשמה, או שלא נתן מדמו לגבי בהונות, הרי זה עולה לגבי מזבח בטעון נסחים, וצריך אשם אחר להכשירו. אז מה רואים? שבעצם כן אפשר, לפחות לפי דעה אחת, לפחות לפי רבי מאיר, נכון? שאם שחט שלא לשמה, אפשר להביא אשם אחר להכשירו. עכשיו, מה כתוב כאן? צריך להביא קורבן אחר להכשירו. מה זה אומר צריך להביא? צריך להביא, אנחנו קראנו כאילו הוא יכול להביא, כן? אז מה אומר רב חיסדא? רב חיסדא אמר לך, מה צריך? צריך ואין לו תקנה. הוא צריך כדי לציין ידי חובה, אבל הוא לא יכול. אוקיי? אז צריך זה זה נדרש, אבל אין לו אפשרות לעשות. אוקיי? וכאן יפרש רב חיסדא את אותה ברייתא. ותנא תנא צריך ואין לו תקנה, אז הם אומרים, אז הם אומרים עכשיו, ותנא תנא, הם שואלים, האם באמת יגיד התנא שצריך ואין לו תקנה? זה מוזר. אז הם אומרים, כן, אם, כן, יכול להיות, למה? אוקיי, ונסיים בברייתא הזאת. והתניא נזיר ממורת, מה אם יש נזיר שאין לו שיער בכלל? עכשיו הוא קרח לגמרי. מה צריך הנזיר לעשות? ובזה מסיים, זה רעיון מדהים, הרעיון כאן. יש נזיר שהוא קרח. עכשיו, חלק מהתהליך של הנזיר זה לגלח את כל שערו. עכשיו, אם הוא קרח, הוא לא יכול. אז מה קורה? אוקיי? בית שמאי אומרים, צריך הברת טהר. ובית הלל אומרים, אין צריך הברת טהר. עכשיו, ואמר רבי אבינה, כשאומרים בית שמאי, מה אתם חושבים? מה הכוונה צריך הברת טהר? הוא צריך, אבל אין לו, נכון? וחסר את האפשרות, ואם כן, הוא לא יכול להשלים את הטקס, נכון? כי איך הוא יכול להעביר טהר? הרי אין לו שיער, אוקיי? אז זה מה שיגידו. אמר רבי אבינה, כשאומרים בית שמאי צריך, צריך ואין לו תקנה, אוקיי? הוא מפרש את הברייתא שזה הכוונה שלו. שאותו נזיר אסור עולמית, כאילו הוא לא יהיה מותר בכל הדברים שהוא לקח על עצמו, כי הוא לא יכול לעשות תהליך של הגילוח. הרעיון הזה זה כל כך מעניין לדעתי. אנחנו נמצאים בבעיה שיש חובה מבחינת התורה, אבל הבן אדם הזה לא יכול לעשות, בדיוק כמו האשם. כן, הוא נמצא במצב שהוא לא יכול לקיים את מה שכתוב בתורה, לא בגלל שהוא לא רוצה, ולא בגלל שהוא התרשל, אלא בגלל שהמציאות לא מאפשרת לו. אז מה אנחנו עושים עם בן אדם כזה? האם עוזרים לו? כאילו, האם אומרים בסדר, נוותר על זה? או האם אומרים, סורי, כאילו, אין מה לעשות. פספסת, ואתה נמצא בסיטואציה מוזרה, ואין לנו דרך לצאת מזה. וזה המחלוקת כאן. Okay, אז אמר רבי אבינה שכשבית שמאי אומרים צריך, הכוונה צריך ואין לו תקנה. אז הוא רואה מחלוקת בית שמאי ובית הלל בדיוק בנושא הזה. מישהו שקרח ולא יכול, אז אם...
הוא לא מוגבל. מה? הוא לא אותו מצב. באמת הוא לא מוגבל. בגלל אם אין שר, אין שר. אבל יש אפשרויות למצב
האשם?
כן.
אבל אין. בגלל שהוא כבר הביא אשם לעניין הזה, ולפי התפיסה שהוא כבר הביא ולא יכול לחזור, זה כמו להגיד עוד ברכות, אחרי שפעם אמרת ברכות, הרי זה לבטלה, כאילו איך אנחנו תופסים את זה? שוב, זה לפי תפיסה מסוימת. לפי תפיסה מסוימת הם רואים את זה כאותו דבר.
כן, אבל
הם רואים איך אתה יכול לחזור הפעולה שכבר קיים. זה לא שהפעולה, עד עכשיו דיברנו עם הכהן גדול שלא עושה כסדר, אנחנו מבטלים את הפעולה, זה פשוט לא נחשב פעולה. אבל זה בדיוק חותר למה ששאל קודם נעמי. לגבי איך אנחנו רואים את אותה עבודה, אם אנחנו רואים את אותה עבודה כנעשה, ועכשיו איך אפשר להכפיל, איך הוא יכול שוב להיכנס לקודש הקודשים? הרי הוא עשה משהו. אבל בתפיסה של יום הכיפורים, בגלל שהעבודות והסדר מעכב, אנחנו כאילו לפי שוב, לפי תפיסה אחת שמתחילים מההתחלה, או אפילו מאיפה ש... זה בעצם, אנחנו רואים כאילו זה התבטל לגמרי, זה לא היה נחשב פעולה. אם האשם, בגלל שמשהו ששחתו שלא לשמה, עדיין הקורבן כשר, אז הייתה פעולה. ואי אפשר לשחוט שוב עוד קורבן.
אבל אם אנחנו חושבים את זה בביטול,
כן.
לבטל את זה לגמרי...
אבל אי אפשר לבטל קורבן שקשיר, זה העניין. אם הקורבן נפסל, אז אפשר להגיד בסדר, הקורבן פסול. עבודה שלא כסדר, עבודה פסולה, אז אפשר... הרגע שזה לא פסול, וקורבן שנשחט שלא לשמה באופן כללי, לא נחשב כקורבן פסול, זה רק כלפי הבעלים. בוא נגיד את זה ככה, יש חפץ ויש גבר, נכון? יש את החפץ של הקורבן, יש את הגבר של הבן אדם. לבן אדם, הוא אותו בן אדם, הוא עדיין צריך את הקורבן. אבל הקורבן הזה הוא בסדר, ואי אפשר לכן לבטל את זה.
אפילו אי אפשר להגיד ברירה.
לא, כי זה לא ברירה, אבל זה קורבן שהוא הביא.
נכון. מילה או פיגול, אולי הוא חשב.
אבל זה הסטטוס של קורבן כזה, ששחתו של
הנשמה. כשנשים רוצות להתגרש ואין דרך, אתם מתחילים לחטט בקידושים ולחפש. אולי הקבעת באמת לא הייתה שלו.
נכון. מחר נראה תפיסה אחרת לגבי בית שמאי בית הלל, שזה לא הייתה כוונת בית שמאי, שצריך ואין לו תקנה, אלא נראה שבעצם אפשר, ונדבר על זה מחר, אוקיי?